נמשיך בפרק רביעי. הרב חרל"פ הוא מכניס ביסוד של שביל הזהב האיזון בין הקיצוניות, הוא מכניס תורות עמוקות הרבה מעבר למה שיכולנו להבין לפי פשטם של דברים, שזה הדרכה כמעט וברובה מוסרית של הדרכה. בעצם הוא מכניס, הוא יוצק לתוך הבירור של הדרכים הללו תורות שלמות, תורות אמוניות, והרבה, זה חורג הרבה מעבר למה שיכולנו לעלות על הדעת. אז היום נראה בעזרת השם עוד שתי קומות שהרב מכניס לתוך שביל הזהב הזה. הראשון, אולי נצייר את הוקטור, נתחיל מהסוף, לאן שהרב רוצה להגיע, ואז נראה איזה דרך הוא עושה עד לשם. הרב רוצה לומר שהמידות הן לא כהשכל. המידות הן צריכות זמן. למה? נראה מיד. זו מסקנה שהוא הגיע. לא כהתבוננות עכשווית שפוק חזה. אתה רואה שלוקח הרבה זמן לאדם לעבוד על הדברים. הרב יסביר לנו למה זה כך. זה נתון שנוצר. מה שאין כן בתפיסה שכלית, זה יסוד חשוב מאוד, יסוד חינוכי, מדרגה ראשונה. אבל אמרתי לך כבר שצריך לקום במוקדם הבוקר. עוד פעם אתה איחרת, לא קמת? אבל כך הסברתי לך. נכון, הסברת לי, אבל לפעמים מורה או הורה, הוא מתאכזב. אני אמרתי כמה פעמים לבן שלי לסדר את החדר, להיות מסודר, והוא לא שומע, הוא לא שומע. טוב, אז כנראה צריך דברים אחרים. לא, ככה זה חינוך. אומרים פעם, אומרים עוד פעם, ומסבירים. והתוצאות החינוכיות הן לא נראות מיום למחרת. לפעמים זה בבחינת היו הדברים האלה על לבביך. המחנכים הגדולים מספרים שאיזה תלמיד, בחור שנפגשו, ושהוא היה בטוח שהדברים ממנו והלאה, ואחרי כמה שנים, כבוד הרב, כבוד המורה, מה שאמרת, זה עזר לי מאוד במשך החיים, וכו' וכו'. בסופו של דבר, בזכות איזו השפעה של מורה אחד, שהוא הבחיר לו כל השנה, אבל בזכות המורה הזה, הוא התעורר, תיקן את דרכיו וכדומה. העמידות לוקח להם זמן לחלחל. הן נתונות תחת הזמן. ולכן, למרות גזירת השכל, המידות לא מתפעלות, לפחות מיד. ולכן, אין תרופה כי אם ההתגלות וכפל הדבר ואורך זמן. הלכה למעשה, נכון? כך נפסק גם הלכה למעשה בדעת הרמב״ם. לא יודע אם הוא לא זוכר שהוא הביא אותו כאן. הרי הרמב״ם אומר, מה עדיף? האם לתרום, ייתכן שאני הוא מעדיף שתתרום לו בבת אחת 20,000 שקל, זה יעזור לו לסגור את החובות וכו'. אבל מבחינת הקניית המידות, עדיף שתתרום כל יום 10 שקל, ממה שתתרום פעם אחת. יום אחד אני הייתי, היה לי במצב רוח טוב, הייתי עם לב רחב, פתחתי את הלב ואם כן את הכיס. מבחינת הקניית המידה, לא קנית בזה. זה שיום אחד קמת לנץ, זה עדיין לא אומר שאתה קם מוקדם. זה שיום אחד עשית איזה משמר, זה עדיין לא אומר שאתה מתמיד. מתמיד, כפי שקראנו בפרשה, זה קורבן תמיד, זה יום, 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 בוקר, זה בו, יום, יום. זה הפנמה, זה כפל השכפול של המעשה. לשם אנחנו חותרים לביור המידותי הזה, ואנחנו נגיע אליו דרך יותר ארוכה, גם התבוננות של שביל הזהב, וגם מתוך יסודות חשובים שהרב פה מציג בפנינו. הנה ביאר הרמב״ם את המגרעת שבקיצוניות והגדרת השמות של המיצוע ומה שנוטה לקצה, והוא כמו שביארנו שכל נטייה קיצונית אינה מגדר התורה, כי משפטי התורה אין ויתור משפט אחד על חברו וכולם צדקו יחדיו. אז אם אתה אומר כך, יש לי קושיה, אומר הרב, אז איך ייתכן שעשה דוחה לא תעשה? הרי אתה מה הסברת? שדבר שהוא אנושי, אנושי, שאדם שהוא מוגבל וסופי, אז הוא נתון לסתירות. אבל אמת מוחלטת, אין בה סתירות. היא אחדותית. אתה תוכל לראות את כל הבחינות גם יחד, ולא יסתרו אחד את השנייה. אז איך ייתכן, אומר הרב, שיש לנו בתורה, עשה דוחה לא תעשה, כביכול הלא תעשה, הוא עומד בניגוד למצוות עשה. הרי עשה הוא מוחלט, וגם הלא תעשה הוא מוחלט. הם לא היו אמורים אף פעם להתנגש זו בזו. אתם שומעים? אני חשבתי על... אני חושב שכך למדנו בזמנו, מסכת שבת יש על הדף. רבנו ניסים גאון בסוף. אז שם אני זוכר בזמנו כשלמדנו את הסוגיה הזאת ביבמות, אז אולי רב רוצה לתת הסבר שיכלול גם את שאר הראשונים, אבל לפחות הגאון הזה הוא הסביר שעשה דוחה לא תעשה, באמת זה ממש מתאים כפתור הפרח למה שהרב אומר שכך ניתן מסיני. אנחנו מאוד מבינים את זה למשל מה שקראנו פרשת השבוע גם כן בגדי כהונה. שיש עשה דוחה לא תעשה מצד השעטנז. וככה ניתן, באותו רגע שניתן נעשה, באותה שנייה שניתן גם לא תעשה, באותה שנייה גופה ניתן גם כן בגדי כהונה. אז זה אותו יסוד. כך נוצר, ככה מצווה נוצרה. זה לא שיש פה איזה, באמת איזה דחייה של אחד מול השני. הרמב"ן, כידוע, הוא מסביר את זה כן כדחייה, זה מזה, הוא אומר שמידת האהבה דוחה את היראה. האהבה שהיא סמל, ככה הוא מסביר פרשת יתרו, פירושו לתורה הרמב"ן. האהבה שהיא מסתמלת במצוות עשה, שזה הקירוב, זה האהבה, זה היחד, היא דוחה את היראה של הלא תעשה. אבל כאן הרב הוא מיישב, ומה שעשה דוחה לו לא תעשה וכיוצא בזה, זה רק במקרה. אבל בעצם אין בסתירה, בניגוד לכל שאר החוכמות, שבהם מוכח שהיא מוצא סתירה. מה הפירוש זה רק במקרה? יש סתירה, אבל גם סתירה מקרית לא אמור להיות, אם צדקו יחדיו. כלומר, המקרה שאתה עכשיו רוצה לעשות ציצית גם מפשטין ומצמר, זה הרצון שלך. ביסוד, העשה לא דוחה. אין סתירה בין העשים ללאווים. אתה עכשיו יצרת מציאות שדוחים זה מזה. לכאורה מה שעכשיו הערתי בגדי כהונה, זה לא במקרה. אז בזה, כן, אולי יצטרך לומר שאם זה יצירה אלוקית, אז זה לא מצד לעשות, זה לא יכול להיות תעשה. אבל זה שאתה עכשיו איזה, איזה עוד דוגמה שיש עשה לא תעשה, דוחה לא תעשה. צרעת על מילה, מכילה?
מילה בשבת?
לא, שמה זה במועדור, שמה זה עשה ולא תעשה, זה לא ממש, אם שאתה עשה ולא תעשה, זה לא אמור לדחות. אבל הגמרא אומרת, למשל, אישה בימי נגע צרעת לשמור, מאוד אסור לחתוך את הנגע, אסור לפגוע בו, אסור להוריד, אסור לנתח ולהוריד את הנגע הצרעת. צריך לשמור אותו כפי שהוא, והוא צריך להיעלם מעצמו. ומאידך, יש לי עכשיו מצווה לכרות את הערלה, את האורלה, למול את הבן. מה קורה אם הנגע נמצא על האורלה? כאן עשה דוחה לא תעשה, אומרת הגמרא. זה בעידנה, באותו רגע שאני מקיים את מצוות, את העשה של המילה, אני יכול להוריד. כאן הרב יגיד, זה במקרה. המציאות שלנו שהיא, כפי שהוא יסביר, היא נתונה למחמת העליות והירידות שלנו, היא נתונה לשינויים. היא יצרה כזה כזאת תוצאה מקרית. אתה עכשיו רוצה במקרה של המציאות, היסוד של המילה והמצוות מילה ומצוות הפשטה, לא אמור להיות שום סתירה, אבל נוצר במקרה. אבל לא מקרה אלוקי, מקרה אנושי. כביכול, אולי נאמר שזה שיש צרת, זה תוצר, זה לא אמור לקרות בכלל. זה תוצר של המעשים שלך. ולכן נוצר מציאות כזאת שהיא... דיעבדית, שאני עומד בסתירה. אבל ביסוד צדקו יחדיו. אני עומד בפניי, היה מונח כאן על השולחן ספר התניא, ספר הקדוש הזה. אז הוא גם כאן מסביר את דרגת הצדיק מעל הבינוני, שאינו יצר הרע בכלל. אז איך, והוא אומר, כדוגמת דוד המלך, שליבי חלל בקרבי, כדוגמת האבות, שהתעלו למדרגה של רק טוב, בלי רע. אז הוא בעצמו שואל, אדמו"ר הזקן, אז איך ייתכן שמוצאים בחז"ל איזה קפידה כביכול? אם אתה אומר, האבות הן המרכבה, הם המוליכים את אור השם בעולם, בלי כל פנייה אישית, בלי כל נפילה, בלי אפילו התגרות של יצר. ולכן בעצמם כל כולם שקופים לאורה האלוקית, אז איך ייתכן שתמצא בחז"ל עוונות, עבירות, במחאות של האבות, משה רבנו וכן הלאה. איך ייתכן? הרי אין יצרה, אז איך יכול להיות שיש עבירה? אז הרב אומר שזה מצד העולם, זה מצד המקרה. העולם הוא מציג אותנו כביכול לפעמים בפני סתירות עצמיות. זה לא אמור להיות כך, זה יצירה אנושית. העולם בסיבוך שלו, כפי שמסביר גם מרן הרב בקורבן לעזאזל, קורבן אחד לשם וקורבן אחד לעזאזל. מה שייך קורבן לעזאזל? לעזאזל, סליחה, זה הקורבן יותר מובן, זה נעשה עוונותם לארץ גזר, האחריות שלנו, קורבן אחד לשם, אומר כביכול, תביאו אולי קורבן שמייצית את הלבנה, כמו בראש חודש. אז מה, מה שייך, סתירה, חטא, חיסרון בהנהגת השם, כביכול קורבן אחד לשם, אני גם כן יש לי חלק במציאות. המציאות שלנו היא יצרה סתירות. זה מצד המקרה, זה מצד המציאות, מצד ההופעה של הדברים. אבל מצד התורה, האידאה, הרעיון, אין סתירות. מה שהם כן שהחוכמות, שאר החוכמות גם מצד האידאה שלהם, יש בהם סתירה. לא תוכל ללכת עם התורה עד הסוף, עד שתמצא, יש בה כמה, יש דברים שזה לא מסתדר בהם. אני מאוד מקווה שברוב הפעמים, ב-90% של החיים, לא, אני אמציא מכונה, זה אמור לעבוד. בסוף, פעם בי, אני בדיוק ייפול על ה... פעם בי, יתגלה הסתירה שיש בה באותה חוכמה, שיש בה איזה יסוד. מתגלה מדי פעם חכם מחכמי אומות העולם, או בחוכמות החול מישראל, שמגלה עוד איזה תורה שבאה כביכול לשפר, לשפץ איזה, את החוכמה, גם המתמטית שהיא לא אבסולוטית. גם מחוכמות מדעיות הן לא אבסולוטיות. יש להם איזה מתחם, איזה שטח שהן לא מכסות. מה שאין כן חוכמה לתורה. ואחר כל זה, מבאר הרמב״ם, כי קניין המידות, אי אפשר לקנותם זולת בכפל המעשים ואורך הזמן. מה שייך לרעיון הקודם? מה קפצת מעניין לעניין? אומר הרב לא, דהנה, מושגי הזמן והמקום הם המושגים שעל ידם משיגים ומבלעדם אי אפשר לצייר שום ציור. ואף שאין בידינו להשיג שום מושג בחיוב על מה שלמעלה מחוגנו, בכל זאת אנו יכולים להשתחרר מהתוארים המושגים בשלילה על כל פנים, מה שאין כן מושגי הזמן והמקום, שאין אנו יכולים כלל להשתחרר מהם, אף לצייר את השלילה שלהם. ואם אמנם טועים הם המתברכים בלבבם לומר כי כל המציאות היא אך דמיונות, דמיונית בלבד, ושעל ידי המושגים של זמן ומקום מסיירים את ציורים והכל אפץ ותוהו, כי כל שיטה זו נובעת מהגדרה שמגדירים את היכולת העליונה ואינה מאמינים ביכולת בריאה, של בריאה יש מאין. ועל כן ניחה להם תפלה ממר כי הכל דמיון ואפס. אבל באמת לא כן הדבר. כי אין שום הגדרה ביכולת העליונה. ורצה הוא יתברך שמו במציאות ממש. אלא שאם ממשותה אינה פועלת שום שינוי חס ושלום. לפי שהיה לפני שהמציאה הוא... למה שהיה לפני שהמציאה הוא יתברך שמו, אתה הוא עד שלא נברא עולם, אתה הוא לאחר שנברא עולם. על כל פנים זהו אמת שהזמן והמקום הם מושגים, שכל מה שמשיגים, משיגים דווקא על ידם. אתה יכול לברוח מכל דבר שאתה לא יוכל לפצח אותו ולומר זה דמיון. לא שאין דמיונות. זה אגב, אני פותח סוגריים, ראש הישיבה, הרבה פעמים יש קשיים של חינוכים שהבחורים לפעמים מעלים, לפעמים אתה שובר את הראש למצוא פתרון, ולפעמים הוא אומר, רב, אתה לא תמצא פתרון בגלל שאין פתרון לזה. הבעיה היא דמיונית. הפתרון שתמצא זה להוציא אותו מהדמיון. אם הבעיה היא קושי אמיתי, אני לא מבין בשיעור, אז בוא נמצא פתרון. חבותה בוגרת, בוא נסכם, ניתן לך כמה טיפים, ראשי פרקים, חזרות, ונוכל להתמודד עם הקושי. ולפעמים אתה לא תמצא פתרון משום שהקושי איננו. אבל אני מרגיש קושי, זה בדמיונות. ומול דמיון אתה לא יכול, רק דבר אחד, להוציא אותך מהדמיון. כאן אומר, הרב, יש לפעמים, יש תפיסות שכל דבר שהם מתקשים לפרש במציאות, אז הם אומרים, לא, המציאות היא לא באמת. זה מציאות דמיונית. זה אדם שככה מצייר את הדברים. הרב אומר, זה נובע מחיסרון אמוני. בגלל שכביכול מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא את הדבר? הוא לא יכול להתמודד עם זה? כן אני יכול להתמודד עם זה, רק שזה נופל תחת הזמן. והבריאה יש מאין, היא נופלת תחת הזמן. ומה שמתחת הזמן, יש התפתחות. כפי שרצו לתרגם את התורה, בראשית ברא אלוקים, במקום בראשית ברא אלוקים, מה כל השבעים זקנים ביחד תרגמו? שאלוקים ברא בראשית. למה? אם היינו מתרגמים בראשית ברא אלוקים, מה הם היו מפרשים? שהזמן הוא קדום, שהעולם הוא קדמון, שהזמן הוא נתון. ואנחנו אומרים לו, הזמן הוא יצירה. אז זה נכון שלנו קשה לצייר עולם הבא שהוא נטול זמן. אז מתקדמים, אז איך, אם אין זמן, אז איך יש את המחר? איך יש את השלב הבא? אנחנו לפעמים מתקשים בכך, אם כי גם איזה יש, הנכד של האדמו"ר הזקן, הצמח צדק, אז הוא רוצה בליקוטי תורה, הוא מנסה להסביר את היסוד הזה. ולומר, שכל פעם שכתוב בחז"ל, תת כעת דורות לפני שנברא העולם, אז הפירוש הוא סדר קדימות, כמו שכהן לפני לוי. אז אתה אומר שהוא כך וכך דורות לפני, אני בא לבטא חשיבות, מי קודם ומי אחר כך. גם בלי מסגרת של זמן. אבל כל מי שמאמין בבריאה יש מאין, יודעים שהקדוש ברוך הוא, ומעל הזמן, אתה הוא השם לאחר, לפני שנברא הזמן, לפני שנברא עולם העשייה, ואתה הוא השם, אתה הוא הוויה לאחר, אתה הוא אחד לאחר שנברא עולם. ויש ממדים בתוך הבריאה, שזה הזמן והמקום, והם רק מושגים. והם דרכים שעל ידם אני יכול להשיג דברים. לכן, אני, כפי שהדג הוא פועל, הוא סוחב בתוך המים, זה השטח מחייה. זה לא שאומר שאין מציאות מעבר לחיים. לא, יש מציאות, אבל אני דג. אני דג, כל מה שאני פועל זה בתוך המים. אז אני בריאה שנבראתי בתוך עולם העשייה. אז כל השטח מחייה שלי זה בתוך הממד של הזמן ובתוך הממד של המקום. לכן מתוכם אני צריך לפעול. כשהם רוצים, הם חושבים שהם יכולים לתת הגדרה לאינסוף. הם חושבים שמה שאני מבין זה נתון, ואין בלתו, אין בעבר. ולכן כל מה ש... אני לא יכול לדבר על אלוקות שהיא מעבר לכל תפיסה. אין. מה שאנחנו פותחים ואומרים בפתח אליהו, עילת העילות, סיבת הסיבות, לתמחשבה תפיסה בך כלל, זה חלק מהאמונה. שאני מבין שיש גם ממדים שהוא מעבר ליכולת הניתוח שלי. וזה, אני מבין את זה במושכלות. ואני מבין שאני אדם סופי, והמחשבה שלי יכולה להיות מוגבלת. כפי שאתה יכול, אתה יכול לנתח הליכי חשיבה של ילדים עד גיל 10, אז כי יכול עכשיו בואו נבנה עולם של ילדים של גיל 10, והם יחשבו שאין בלתם, הניתוח שלהם הוא... אז אתה מבין, אתה צוחק על זה, הם פשוט מוגבלים בהתפתחות שלהם. אז ככה אנחנו יכולים להבין שאנחנו ילדים בגיל 70, אבל יש איזה תובנות מעבר למה שאנחנו מסוגלים כרגע להבין, מחוץ לזמן והמקום. מה זה נוגע לתיקון המידות? איזה השלכה יש לזה, לשביל הזהב שלנו? אז הוא הגדיל. הביאור שאני רוצה להוכיח זה שקניין המידות אי אפשר לקנותם זולת בכפל המעשים ואורך הזמן. זה פחיתות. אני אדם מחושב, אני אדם מתוכנן. תגיד לי מה שצריך, מה אני צריך? אתה עושה שטיפת מוח? היה מדריך נוער שקיבל קבוצות מחוץ לארץ, סיפר לי לפני כמה שבועות שזו קבוצה של נערים שהגיעו מצרפת, שהם שמיניסטים, ועשו להם סיור בארץ, בישיבות, באקדמיה, להראות להם את החיים בארץ. כל הזמן פמפמו להם על אהבת המולדת, זה שיעלו. אז היה איזה דו-שיח ביניהם, היה איזה פורום כזה, שכמה אמרו, אתם עושים עלינו שטיפת מוח. זה לא אובייקטיבי מה שאתם אומרים. זה נמוך, זה קטן. אתם בעצם כמו שהרוסים עושים שטיפות מוח לאהבת לנין והקומוניזם, אתם עושים לנו על... אז הוא אמר לי שקם בחור אחד, שהוא אמר, בוא נגיד שזה שטיפת מוח. על מה? על דבר שהוא חיובי. אנחנו לא צריכים שטיפת מוח על דברים חיוביים, למה אנחנו באמת חיים אותם? על מה עשו לנו שטיפת מוח? בוא נחשוב, אנחנו שמחים מכך, זה מתאים לנו, אנחנו חושבים שזה... טוב, מועיל, חיובי, או שזה דבר שהוא לא בריא. על הארץ שלנו, על המולדת שלנו, על זה שאנחנו יהודים, משייכים לארץ ישראל ולא שייכים לשום מדינה אחרת. מה רע בזה? בשטיפת מוח. יש, זה מאוד מבוגר לומר כך. זה מחשבה בוגרת מאוד. המחשבה האינטליגנטית, כביכול, האינטלקטואלית, הבסיסית אומרת לא, כל דבר צריך להיות מתוך חשיבה, מתוך התבוננות. ובא אחד ואומר, האמת היא שאין אחד כזאת. כל דבר, כל עמדה, בסופו של דבר, תוצר של איזו הסתגלות. הסתגלת לרעיון ש... טוב לך עם מציאות מסוימת, שזה התפתחות, שזה מודרנה, אז אתה עכשיו בראש שלך, בלי שאתה רוצה, אתה יודע שפתיחות, שהמושגים היותר נאורים בעיניך, הם חיוביים. ועל פי זה, זה יהיה כוח השיפוט שלך. בא אחד ואומר, אחרי שאני מחליט שזה טוב, אני החלטתי, הקדוש ברוך הוא החליט שזה טוב, זה טוב מאוד כביכול לעשות עצמך, תחדיר לעצמך אהבת האל, אהבת ההורים. תחדיר לעצמך, אתה לא תוכל לקנות את זה תוך יום אחד. זה, הבגרות שלי זה בעצם, אני יודע איך לחנך את עצמי, לתפוס את עצמי בידיים. אני רוצה, תן לי תרגילים כדי להפנים כחייל. אתה חושב שאיך לימדו אותנו? שאתם, גם שיתורר, מה היו אומרים לנו המפקדים, אנחנו, הפירוק וההרכבה של הנשק, גם כשתעשו את זה כל כך הרבה פעמים, נעשה לכם שטיפת מוח על זה כל כך, שגם כשנעיר אתכם באמצע הלילה, אתם תוכלו, גם אם חצי רדועים, אתם תדעו לעשות את זה. להכניס את זה לתוך האינסטינקט של האדם. הנהיגה, צריך מאוד להיזהר, אנחנו עכשיו בגילאים שעוברים טסט, יש תמיד שלב שזה עובר במוח, בשלב השיפוטי, המחושב, לשלב האינסטינקטיבי. המעבר ביניהם הוא קריטי. כל עוד שאתה לא בטוח שאתה אינסטינקטיבי בנהיגה, אל תחכה את אבא שלך. אבא שלך, זה נכון שלפעמים הוא יכול לעשות מימים או משמאל ולדבר עם פלוני, עם אלמוני, לקרוא וזה, לדפדף ולשחק עם זה, בגלל שאצלו זה אינסטינקטיבי, גם, זה בכלל לא נתון. אל תחכה אותו. הוא גם, הוא לא יודע מה קרה, אתה תראה שהוא ישים את הרגל על הברקס. גם בלי, גם, הוא לא יודע למה הוא שם את הרגל על הברקס. זה היה אינסטינקטיבי, שמה איזה קול, איזה משהו שהוא אפילו בלי, הוא כבר, אתה עוד לא. הרב זמן נחמיה, פעם הסביר שזה ההסבר איך גדולי ישראל חזרו, נכון מספרים על הרוגת שובר, שבנסיעה עם הרכבת מ, לא יודע, דווינסק לזה, הוא חזר על חצי שעס ו... בחזור על חצי השני. זאת אומרת, גם לדפדף את הדפים, בלי לקחו אותם, לוקח יותר זמן מהנסיעה. אז איך יכול להיות שהוא חזר על חצי שס בנסיעה, תוך כמה שעות? כמו שמספרים על הרב הרצוג, פעם שאלו אותו איזו שאלה חמורה, הוא ישב, ככה אומרים שתפסו אותו כשהוא ישב במרפסת, מערער בדברי תורה, שאלו אותו את השאלה הזו, הוא יושב ככה במרפסת, הוא אומר, זה לא בבבלי, זה לא בירושלמי. יש לזה מחילתה ש... זה מופיע. אמרו, איך הוא סקה ככה? הוא היה גאון מופלג, הרב הרצוג. הוא היה הרב של הרב יושיב. הרב אברום הוא הקפיד על הספר השקדן. אמרו, הם פשוט מעוותים את הדמות. שם כתבו שהוא למד בכולל שלו, כי יכול, הוא דאג לו. הוא היה מורו ורבו, אנחנו היינו יושבים עם הרב הרצוג. הרב אברום, הרב אליושיב, בימי שישי מברים דברים, הוא היה שואל אותו כל דבר ועניין, היה מעריץ אותו. ומעלימים את זה, כאילו, מה, הרב דוקטור יהיה הרב של הרב אליושיב, איך יכול להיות? לא מתאים. הרב ראשי עוד? לא. אבל מה לעשות? שני הרבנים שהרב העריץ, והם היו שניים רבנים ראשיים, הרב זצ"ל והרב הרצוג. מה לעשות? אז איך יכול להיות, אומר רב זמן נחמיה, שמישהו עובר חצי שס? הוא אומר, זה עובר מהזיכרון התודעתי. לפעמים אני צריך להיזכר מה היה אתמול. לפעמים כשאני מדבר איתך על אבא שלך, אתה צריך להיזכר איך שנראה אבא שלך, זה לוקח שבריר של שנייה. למה? אבא שלך זה הפך להיות, זה דמות, זה תפיסה. זה כמו השריר שבביתך, אמרת את זה כל כך הרבה פעמים. אני אגיד לך, פיל כתוב השריר בביתך? לא. איך לא, איך לא, איך אתה עברת מה? כבר כל השכרה שובתך? האם כתוב המילה פיל בהשכרה שובתך? לא, לא כתוב. איך רואה, אתה גאון, תוך שנייה? מה, הרצת את כל השכרה שובתך? מה, השכרה שובתך זה דפוס, אני כבר... חזרתי על זה כל כך הרבה שאני כבר לא צריך, זה לא כמו איזה שיעור שאני צריך לשחזר. זה אני. אז הוא אומר, בשביל קנייה, אתה רוצה שהמידה תחדור בך? אתה נמצא, אתה פועל בתוך הזמן, בתוך המקום. אתה צריך כביכול לעשות לעצמך איזה שטיפת מוח עצמית, חיובית. כך פועלים המידות. וזה מה שכתוב ברמב״ם, מסנון פרק רביעי, אומר הרר. הקיצוניות והבירור, הבירור האמצעי. אני כל הזמן מברר לעצמי, עד שאני מגיע, אני מתרגל להגיע לבול, לדרך האמצעי. עד שאני קונה את המידה, ייקח לי הרבה זמן. הרי מטבעי, אני נוטה מפה, אני נוטה משם, וכפל המעשים, עוד ועוד, אני מרגיל את עצמי לחייך. תן חיוך, ועוד תן חיוך. בסוף אתה, תאיר פנים. תן צדקה, תפתח את הכיס, תתרגל לומר דברים טובים. אל תגיד מילים לא יפה, איך אומר החפץ חיים? שמירת הלשון. נכון, יש היתרים לומר פה ושם דברים שליליים, ולומר גנותו של אדם לתועלת, לפה, לשם. אבל תיזהר, זה ישחית את המידות. וניתן לך רחמים וריחמך, זה השגחה אלוקית, זה הבטחה אלוקית שלמרות שאתה תתעסק בכיבוש הארץ, שכביכול הכיבוש היה אמור להיות משחית, אבל כיוון שזה ציווי אלוקי ונתן לך רחמים, הכיבוש לא ישחית. זה מה שהרב כאן כותב.
איך זה קשור
לעכשיו
מתחיל את התורה?
שאר החוכמות. שהתורה, משפטי התורה, הם באמת מצד עצמם, יש לי איזה פרדוקס, מצד עצמם אתה אומר, אחד, יש אמת אחת ואין בלתה. כל הסטייה היא שקרית, מה שאין כן, בשאר החומות שבאידיאולוגיה לא. אבל אותה תורה היא בתוך הזמן, וכשאני בתוך הזמן, אז זה כבר, אני, קשה לי להחזיק מעמד, יש לי גלים שמסיטים אותי ימין ושמאל. אז הרב אומר, כיוון שאני נמצא בתוך המסגרת הזאת של הזמן, מה שיביא אותי לאמת האלוקית, זה כפל הדברים, זה הקניית ה... וביות כן, יש לידה, אם כל המושגים היו על ידם, בטח הוא ברור שהוא שם בתוך הזמן כוח וסגולה כזו שנותן הוא את ההשגה, כמו הראייה דרך עיניים, שיש בעיניים כוח הראייה, כמו כן גם הזמן. אל תחשוב שהזמן הוא רק חציצה. ויש פה איזו שקיפות שדרכו תוכל גם להגיע ורק תשמר ממה. האויב זה לא הזמן. הזמן זה דרך, זה הקנייה, זה כלי. האויב זה החטא. החטא גרם שיחשיך את הזמן ויחיר אותו. וממילא לא רק שאינו נותן מושגים, אלא גם מעכב באדם. החטא הוא חציצה אמיתית. שימנע ממך להגיע לדרך האמצע האמיתית. הרב מעמיק את ההתבוננות לעוד קומה, מה שאמרנו עוד עכשיו. הזמן הוא כוח פעיל. אני חושב שמקרא מלא דיבר כתוב, ימים יוצרו. אז אתה מבין שהפשט של הפסוק הזה בתהילים זה שהימים נוצרו, נכון? לא כתוב שהימים הם יוצרים. אנחנו יודעים שאיך שנוצר, יש לך את הכוח של היצירה. אם זה יצירה, אז אומר הרב, כל דבר, הפעולה שלו, האפקט שלו, הוא כאין הבריאה שלו. אתה יוצר כמו שנולדת. ביצירת האדם, תמוד הכוח של האדם. זה, כל דבר ודבר, זה הרמב"ן החשוב בספר בראשית. לפי התארים של הבריאה, כך הפעולה של הבריאה. אז הימים יוצרו, יש גם כוח יצירה בימים, הזמן הוא פועל. אבא עליו השלום תמיד היה אומר לי, כשהיינו ככה חסרי סבלנות, הוא היה אומר לנו, תן זמן לזמן. כאילו, אתה אומר, כבר, מתי, גם, הזמן הוא צריך זמן, כדי לפעול, כדי ל... אז הימים יוצרו, יש כוח יצירה שמונחת תחת הזמן. הזמן הוא פועל ויוצר. עד שכל הפגמים יתוקנו, כל החטאים יזדקחו. ואז לעתיד לבוא, באמת עתידה אישה שתלד בכל יום. ועתידה יצחה לגדל כלי מלט וגלוסקאות. יש, אני פעם רציתי להסביר את הפסוק כך, עד כי יבוא שילו. כי יבוא שילו כבר לא יהיה עד. העד זה רק עד כי יבוא, זה רק כי יבוא שילו. כשהתהליך שאנחנו מחכים, עד, מתי, שכל דבר לוקח זמן ויש כבדות של הזמן, כוח היצירה של הזמן כל כך איטי, משום שיש בו, יש בו סיגים. סיגים של החטאים, הסיגים של האנושיות. כשהעולם יתוקן, אז התהליכים יהיו, תדע אישה שתלד בכל יום. וכדומה. לעתיד, כשהתבהר הזמן ממעשרתו, ממעשרו אפשר לומר, אז יתגלה מהירות בכל. החטא יתוקן. אבל אנחנו כרגע צריכים לפעול לפי המסגרת של הזמן. ייתכן שגם בזה, אתם יודעים, כל דבר רוחני זה לא או שחור או לבן. עולם הבא זה לא עכשיו עולם, אנחנו אומרים, עכשיו עוברים לעולם. כל המעברים הם לא נעשים בן רגע, יש תמיד שלב גם בין העולמות הרוחניים. זה לא שיש בין עולם לעולם, נגמר, עכשיו אתה עובר לעולם אחר. יש תמיד איזו חפיפה. יש איזו אפורה, אפורה, אפורה שאתה מגיע לשלב הבא. כך, התחלת עד הגאולה, אז יש כבר, אנחנו מתקמים. כך כתוב במפרשים על התפילה. יוצא רוב וחושר, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. מה הרחמים? שאין אור חושך. צ'ק, נגמר, שנייה, יש פה אור. צ'ק, חושך. אז היו מסתנברים. היינו בכלל מורגלים. אלא הקדוש ברוך הוא מאיר לאט לאט, מחשיך לאט לאט, הוא הולך לפי הכוח שלנו. הוא מאיר ברחמים. נותן לפי כוח של כל אחד ואחד. זה לא בן רגע היית, עכשיו, גם איך שנולדת, היית עובר, התפתחת, כל כך התבגר, היית כל כך גדול, זהו, עכשיו הגיע הזמן שתיוולד, ותצא לאוויר העולם, בין הילדות, יש תמיד חפיפה, זה לא שבן רגע אתה מבוגר ובן רגע היית ילד. יש תהליך. כך גם בזיכוך של הזמן. מתוך שחסידים הם, תורתם, בבבלי כתוב משתמרת, בירושלמי כתוב מתברכת, בברכות, בירושלמי. זאת אומרת, אבל לכאורה, שהייתי שעה לפני שהתפללתי, התפללתי שעה, ושעה אחרי התפילה, 3 שעות, תורה מתה עליה. הזמן הוא יותר מהר. הזמן מזדקח, אז אתה משיג יותר דברים. מבחינה רוחנית זה מאוד מובן. לוקח לי זמן להפנים משום שאני, כשאני יותר גמיש, אני סופג יותר. זה לא רק זריזות מחשבתית. תפסתי, הבנתי את הרעיון, קלטתי. לא רק כך. אני מתאים, הכלי שלי הוא מתאים לאור. ולכן ככל שאדם יותר מזדקח במידותיו, יותר מתאהר, נהיה יותר צדיק, נהיה יותר עובד השם, הוא קולט, הוא סופג יותר תורה, הוא מבין את הכוונה של התורה. לכן הוא משפטים על ידעו, הוא יכול להיות גוי חכם מאוד, הוא לא סופג. ואז הזמן גם משתנה. הוא מבין מה שהרב רוצה, הרמב״ם רוצה, בקריצת עין. הוא כבר קלט. זה השגה. ראיתי אותו, זהו, אני כבר מכיר אותו. אתה לאחד ייקח לו, אני רוצה שתדע מי זה שמעון. יש לו עיניים כחולות, ושיער בהיר, ומשקפיים ככה, וזה לוקח זמן, זמן שאתה מסביר לך מי זה, מי זה, מי זה. ואתה אומר, ראיתי אותו. ראיתי אותו אתמול בעבר. אני יודע למה אתה מדבר. כמה זמן זה לקח לך? רבע שנייה, ראיתי אותו, זה, אני לא צריך את כל ההסברים שלך. כך כביכול, אני רוצה לספר לך מי זה קודשא בריך הוא, מה זה השכינה. אני אומר לך, רחום, חנון, יש לך התגלות של זה, אני כבר יודע, אני יודע למה אתה מדבר. ראיתי מה זה, רוצה שכינה. אני לא... זהו, אני רוצה להסביר לך מה זה תפילה. אני ראיתי, זהו, קלטתי. זה לקח שבריר של שנייה. אז כביכול, גם הזמן, ככל שאדם מתקן, הסיגים של הזמן, הכבדות, כמו שיש חושך עם אובי, אז יש זמן עם אובי. מזדכך, אז נהיה יותר קליל, אז הזמן נהיה יותר מהר. הרב עדין, הרב שטיינזלץ פעם מתייחס לשאלה שלך, אבל הוא אמר, מה שאתה מניח בשאלה, הוא אמר את זה כלא כך. הוא אומר שילד קטן, למה הוא קולט שפה כל כך מהר? ואתה עם כל הדידקטיקה ויש לך תוכנה במחשב הזה, אז שתקלוט שפה או כולי ואולי, ובסוף גם נשאר לך מבטא. וילד קטן, תראה, צ'ק, אפילו סינית. יש סינים שיודעים לדבר סינית, בדוק. מיליארדים כאלה. וקלטו את... איך? אז אמרו, למה? בגלל שהוא יותר, כביכול, הוא יותר ענב, הוא יותר, יש לו יותר ביטול. אדם שיש לו מדרגת הביטול, הוא סופג יותר. אתה כביכול, נדמה לך שאתה, אבל יש לך יותר אנוכיות. אני, ואני כל, אני מבין, כל, אני מבין, אני לא יודע, אתה לא מתבטל. ילד, הוא סופג כל דבר, הוא יודע, ילד יחכה אותך, גם בלי ששמת לב, גם בלי שרצית. אתה רצית ללמד, לא, תחכה מה שאבא עושה טוב, לא מה שאבא, לא, אבל אבא, הוא סופג כל מה שכל מה שהולך. בגלל שאין לו סינון, הוא כל כולו התבטלות. אני חושב שמה שאתה שואל בעיקר שייך לפסקה הבאה של הרצור השוב. אבל אז זה זווית אחר של המציאות. אם כי, מבחינה מידותית, יש גם את מה שאתה אומר. זקנים תלמידי חכמים כל זמן שמזדקנים, במקום שאמורים להיות יותר כבדים, יותר מעובים, דתם משתבחת עליהם. אז כן אנחנו אומרים שהדעה שלהם נהיית יותר כלילה. יותר מבינים את החדות, יותר קולטים. דברים שכשהיית צעיר לא ראית אותם. גם בתיקון הנפשי, כשאדם רגיל כל חייו לעבוד על עצמו, זה קל. קל לו לקנות את המדרגה הבאה עד לכדי יום המיטה. שהצדיקי יום המיטה זה מעבר בשבילם. זה ללבוש, לפשוט צורה, כמו אהרון הכהן, פושטים ממנו את הבגדים, לובש בגדים אחרים, זהו. הולך, עובר ממעבר למעבר. מטרקלין, מפרוסדור לטרקלין. משום שהם יותר כלילים בנפש. במה שהם עבדו, הם אמורים יותר כלילים. כביכול, אז מה שאתה אומר, זה אמור להיות כך, ואם זה לא כך, אז כנראה שיש איזו כבדות. יש איזו אנוכיות סמויה. כך לכאורה צריך לומר. יש לך קושי על זה שזה לא כך? הרי אם זה הרגל האכילה, ברור שאני באיזה, כבר התרגלתי לכתוב צורה כזאת. אני לא אוכל לכתוב, תשנה לי את התנוחה, אני כבר לא אכתוב. בזה כבר נקבעתי. אבל על מה שרציתי לעבוד, אז כן אני אוכל לשנות דברים. ואולי אפילו ילד יהיה קשה לו. קשה לו לוותר ילד. אתה יותר קשה לך, יותר קל לך לוותר. למה? שיותר עבדת על כך.
אבל יש אדם על כולל, נגיד, מיטת ענווה. אנחנו לא רואים שאחרי כמה שנים הוא יותר ענב. אם יש התקדמות,
אם יש התקדמות, הרב לא כותב כך, ברות הקודש. הזכרתי את זה בהילולה של רבי יעקב אבוחצירא. שצדיקים הולכים מחיל אל חיל. הרב ברות הקודש כותב שצדיקים, יש בכוחות חיים של האדם כל הזמן נביאה של חיים. ומה שעבדת, אל תעשבי. עבדת מה שהתגלה עד עכשיו. אז אתה בן 20, הכוחות חיים שהתגלו עד 20, עבדת עליהם. תיזהר לך. ייתכן שאתה חשבת שאת זה אני יכול לשים בבוידם, זה כבר מתוקן, אני עובר הלאה. בגיל 40 יש לך כוחות חיים שצמחו ועליהם לא עבדת, גם על הענווה שבהם לא עבדת. יכול להיות שהיית קצין מצטיין ותראה שתשרה ביטחון גרוע, היו כאלה. למה? אני באמת בתור חייל, על המשימות שלי כחייל, על הגלחץ, על הפועל, אז זה עבדתי חזק מאוד, לרוץ וזה, לבטא, זה עבדתי. אבל על כוחות חיים שנדרשו ממני, שצמחו ממני במשך החיים, עליהם לא עבדתי. היית החבר הכי נחמד שיש, זה לא אומר שתהיה בן זוג הכי טוב. אתה תצטרך לעבוד על הענווה של בן זוג. אתה יכול להרגיל את עצמך, תמיד לעבוד על עצמך, תמיד לזהות כוחות חיים חדשים, זה כן. אבל זה הצדיקים הולכים מחיל אל חיל, גם בעולם הבא, יש כוחות של חיל, של חיים שמתווספים, ועליהם הם עושים חיים, כל הזמן מבררים אותם, מצחצחים אותם, מזכחים אותם, מעלים אותם, זה צדיקים. ולכן, ככל שהם עולים ומתקדמים, אף פעם הם לא מגיעים לרוויה, אלא יש תמיד התחדשות. זו הנקודה הראשונה שהרב רצה כביכול לתפוס איזה עצה, היינו אומרים, חינוכית, מוסרית, של לחזור על הפעולה. זה הלכה, אמרנו. והרב הראה לנו כאן, הרב חרל"פ, את התורה שיש מאחורי הדברים. תורה של האמונה, של היש מאין, שפועלת בתוך הזמן, כדג במים. היסוד השני, לפחות שנזכיר אותו, הוא יסוד לא פחות חשוב. והנה יש לעמוד עוד על יסוד מקיף ונכבד, שראוי לדעת אותו, כי ממנו תוצאות חיים למי שמבינהו. אז כבר הרב הקדים לנו, אז אולי נשאיר אותו לשבוע הבא שלא נחפף בו. מה אתם אומרים? נשאיר אותו לשבוע הבא שלא... יסוד חשוב מאוד, שזה מה שקשור גם למה שאתה עוררת, העניין של התוצאות חיים, הרצו ושוב, שכל התנועת החיים שלנו היא בהולכה והובעה. כל החיים שלנו זה החיות רצו ושוב כמריה בזק. שימו לב שכל עצם החיים יש, זה נשימה וזה נותן, מקבל. וכאן בתנועת החיים הזאת, אנחנו כאן מבררים את ה... הרב רוצה לראות בתנועה הזאת את הבירור של הרמב״ם, מהקיצוניות לאמצע. כך, תמיד יש איזה, יש גם מאמר של אדמו"ר האמצעית, נזכר, תזכירו לי אם אני לא נזכר שהשבוע הבא לברר אותו, אדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, יש לו מאמר שנקרא, "כי צרה היא ליעקב ממנה יבשע", שבעצם רוצה להראות שזה תנועת חיים. תמיד יש צרה, אני מגיע למקום הצער, ומזה אני מברר, אני יוצא אל הישועה. ולפעמים אני לא מגיע מיד לישועה, אני מגיע לקיצוניות השנייה. הוא רוצה להוכיח שגם כל החשיבה האנושית היא כזו. כל הדפוס, גם בשידוכים ככה זה עובד. מישהו הולך ממש מהקצה, אל הקצה, אל הקצה. בהתחלה הוא מחפש בדיוק מה שהפריע לו, אז הוא מחפש בדיוק את הקצה השנייה, והוא שכח מה, עד שהוא מתאזן, עד שהוא מגיע לנקודת האמת. כל החשיבה, כל ההיסטוריה היא כזו. העולם מברר את עצמו, הולך מהקצה לקצה שהוא מגיע לדרך האמצעי, משום שתנועת החיים היא הולכה והבאה, שאתה מגיע ממש לאיזון של דבקות בשם. אז נברר את זה בעזרת השם בשבוע הבא.